חי, המהדורה המרכזית. עם אבי נמרן.
במהדורה המרכזית, אחרי פרסום הרשימה השחורה של חברות שפועלות בהתנחלויות כדי להפיצן בעולם על מנת לגרום לאנשים שאינם אוהבים את ההתנחלויות לא לעבוד עם אותם חברות, כל הצמרת הפוליטית בישראל מגנות את הצעד הזה. שבראש כחול לבן אומר כי מדובר ביום שחור לזכויות האדם, שר החוץ ישראל כץ אומר כי מדובר בקנייה מבישה, להחלטה יהיו השלכות אל יחסנו עם נציבות זכויות האדם. הרשימה השחורה פורסמה על ידי האום, הפלסטינים מאושרים מסמנים וי גדול ואומרים שנציבות זכויות האדם של האום עושה סדר. ברשימה 112 תאגידים שפועלים בהתנחלויות, אבל רבים מהם גם פועלים ממדינות זרות רבות, הדבר עלול היה לפגוע בחלק מהם, נדבר על כך עוד מעט. לקראת הבחירות הערב שוב עוד שלב בקמפיינים של ש"ס ויהדות התורה, נדבר גם על המפלגות הללו ועל הניסיונות להגדיל את מאגר המצביעים למרות השאננות שיש ברחוב בעקבות העובדה שאנחנו בבחירות פעם שלישית. בג"ץ מעכב את ההחלטה בנושא רון קובי ונעתר לבקשתו למרות שחלפו 10 ימים מאז הדיון. השופטים מחליטים לא לפרסם עדיין את ההחלטה שלהם בנוגע לעתירה שהגיש רון קובי נגד הדחתו מראש העיר. נער חרדי נהרג לאחר שרכב על קורקינט חשמלי ונפגע ממסעית. הסכנה שבה קורקינטים הללו ובכלל באופניים חשמלויות עדיין באוויר, גם על זה נדבר עוד מעט. וגם בהמשך פינה מזווית אחרת על מה שקורה בפוליטיקה שלנו הישראלית והחרדית, קצת דברים שמאחורי הקלעים, כל אלו בהמשך המהדורה המרכזית. העורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני אורי כהן, באולפן אבי ממרן. שלום, ערב טוב לכם. אנחנו עם חבר הכנסת הרב ישראל אייכלר. שלום וערב טוב לך.
ערב טוב לך אבי, ערב טוב למאזינים.
רב אייכלר, כמה מנדטים יהיו ליהדות התורה בבחירות הקרובות?
בידינו הדבר. זה לא דבר של גזירת גורל, זה עניין של בחירה. אם אנשים יבחרו, ואם אנחנו נצליח להביא את כל הציבור החרדי של מצביעי יהדות התורה, וגם ננסה להביא מעבר לציבור החרדי של יהדות התורה, אז נצליח להגיע למניין, כי אנחנו חייבים להגיע למניין. כי אם לא יהיה לנו מניין, אז גם לא יהיו 61, וגם אם חלילה נגזר עלינו לשב באופוזיציה ונצטרך להילחם על קיומנו, שיהיה לנו כוח בכנסת, כי כל הכוח שיש לנו במדינה זה רק כוח פוליטי, כוח אחר אין לנו.
כן, דיברנו בעבר, האם יש לנו נתונים על שאננות, או בגלל שזה בחירות פעם שלישית, אז לא להתרגש מהשאננות הזו, כי ביום הבחירות בסוף כולם יצאו להצביע, האם להתרשם מהאווירה רדומה בשטח או לא? ואז אמרת שהגיע יום הבחירות, יש גדולי הדור, ומה שממירו כולם יעשו, ואני שואל אותך, הבחירות פחות משלושה שבועות, שבועיים וחצי, ובאמת אי אפשר להתעלם מזה, שאנשים לא מדברים על זה, זה לא מעניין אף אחד, זה חוזר על עצמו, זה קצת מלחיץ.
זה נכון לגבי הגרעין הקשה של השבעה, שמונה מנדטים, שכשיבואו גדולי ישראל ויורו להצביע, הציבור יתייצב כמו שהוא יתייצב עד היום, אבל זה לא נכון לגבי כמה אלפי קולות האחרונים שהם מכריעים את המנדט השמיני, ולגבי המנדט התשיעי. כי על מה עושים קמפיין בחירות? לא בשביל היהודים הבסיס ששומעים לגדולי התורה חד משמעית והולכים להצביע ולא שואלים שאלות, או שמבינים את המצב החמור שיהודי חרדי בלי נציגות פוליטית, להבדיל משאר האזרחים, אין לו שום זכויות אדם. אנחנו צריכים לעבוד קשה על אותם כמה אלפים שנמצאים בהרדמה כללית או בהרדמה חלקית. ולכן נראה לי שעכשיו כבר מאוד מאוד מאוחר, אנחנו רואים את ש"ס בלי עין הרב ושתתחזק ותפעל בכל רחבי הארץ, בכל המקומות כבר רצה מדן ועד באר שבע. אנחנו רואים את נתניהו, יהודי בן 70, רץ מהבוקר עד הערב, שאני הרבה יותר צעיר ממנו, לא מבין איך הוא מסוגל לעשות את זה כדי להביא את ה-61. אנחנו רואים את אנשי כחול לבן שרצים בכל הארץ. היחידים כמעט שיושבים שעננים, הערבים עכשיו פועלים מאוד מאוד קשה כדי להעלות את אחוז המצביעים הערבים, שפעם היו מצביעים 30-40%, היום הם רוצים להגיע ל-60, הם כבר הגיעו ל-50 ולכמעט 60. ויהדות התורה, אני מקווה שהפעם עכשיו יתחילו להתארגן, ואני מצפה, אני לא אומר את זה להנהגת יהדות התורה, אני אומר את זה לכל אזרח וכל מצביע של יהדות התורה, שאני מבקש ממנו שהוא יהיה יושב ראש מערך ההסברה, הארגון והלוגיסטיקה גם יחד, של אותם כמה קולות שהוא יכול להביא מהסביבה שלו.
אוקיי, אנחנו רואים השקעה של יהדות התורה גם בקמפיין הסברה נגד אביגדור ליברמן וישראל ביתנו, משהו שלא היה בשתי המערכות הקודמות. מן הסתם זה פונה לקהלים חילוניים, כאלה שאולי עשויים להצביע לו. זו החלטה שלקחתם, ואולי בגלל שיש לכם נתונים, שאם יהיה כזה קמפיין, זה יוריד לו כמה קולות, נכון?
האמת היא שבחוכמה גדולה אני רוצה לשבח את הסרטון שיצא היום מיהדות התורה עם אישה רוסייה יהודייה שמראה את התמונות של סבא וסבתא שלה שהיו יהודים חרדים וצועקת שכשליברמן מדבר נגד החרדים הוא מדבר נגד סבא שלה
וסבתא שלה. בוא נשמע את זה ברשותך הרב אייכלר דקה וחצי, כי המזנים שלנו לא חשופים למדיה, ואם לא נשמיע להם לפחות אז הם לא ידעו על מה מדובר. אז הנה הקמפיין הייחודי הזה של יהדות התורה.
אביגדור ליברמן לא מייצג אותי. אתם מבינים מה זה ז'יט? אני עליתי לארץ בשנה 90. סבא-רבא שלי היה רב. סבתא שלי שמרה שבת, ואנחנו לא ידענו על זה שום דבר. הם פחדו. הגיעו עליו תגב, לקחו על מסעית כל הספרי קודש שלו, עשו שם מדורה. גם אני קיבלתי כל הזמן מילדים אחרים, יהודיה מסריחה, ז'ידובקה. ברוסיה כשאומרים לך ז'יד, כאילו זה כללה. שם הם שמעו את זה וגם פה הם מקבלים את זה, מרוסים שגרים פה. אני לא מבינה את זה. למה הסתה הזאת? כשליברמן מדבר נגד חרדים, הוא כאילו מדבר נגד סבא שלי. אני רוצה להיות במדינה יהודית. טורקה שלו היא אנטישמית. מה שהוא מדבר חרדים, דיברו על יהודים. כן. בגלל ליברמן אני מצביע יהדות התורה.
זה יהדות או כלום? טוב, זה כבר ממש פרסומת לבחירות, אבל
יש פה מסר כפול. המסר הראשון, שלא ניתן בשום אופן לליברמן את הציבור היהודי הרוסי. זה אחד השגיאות החמורות ביותר שאנחנו יכולים לעשות, זה לתת לליברמן לדבר נגד הרוסים, ולתת לליברמן שהוא מייצג את הרוסים. לא, הוא לא מייצג את היהודים הרוסיים. היהודים הרוסיים, הסבא רבא שלהם היה רב והיה יהודי שומר תורה ומצוות, כמו שהאישה הזאת אומרת, וכשהוא מדבר נגד חרדים הוא מדבר נגד הסבא שלה, וכשהוא מדבר שהחרדים הם משתמטים ולא עובדים, הוא מדבר בדיוק מה שהגויים אמרו על היהודים על הז'ידובקה ברוסיה. זה מה שהיא אומרת.
הערה קטנה לקמפיין במאוד טוב, ומי שעשה את זה באמת השקיע וזה נראה טוב, חבל שהיא לא מדברת ברוסית.
לא, יש תרגום ברוסית באותה סרטון.
אוקיי, טוב.
האמת היא שאני לא בא, כן. אני לא רוצה לבוא ולקחת מליברמן קולות ליהדות התורה בלבד. זה ודאי טוב כל יהודי שנוכל להביא ממנו. אבל אני רוצה שני דברים. א', שהיהודי הרוסי לא יראה את זה כלגיטימי, שנציג שלו כאילו מדבר נגד הסבא רבא שלו ונגד היהדות עליה ומסר את נפשו בגללה הוא הגיע לארץ. הדבר השני, אני רוצה לעורר את הציבור החרדי. שאנחנו נדע שאסור לנו לשתוק, ושאנחנו, כל אחד מאיתנו יהיה מטה הסברה, למצוא אנשים ברחוב ויגיד שזה לא לגיטימי בשום מקום בעולם. היום.
כי בוא נודה על האמת, הרב אייכלר...
וישמיץ אותם ויסית נגדם בצורה כך כזה.
כן, בוא נודה על האמת שבקרב הנציגי הציבור, הפוליטיקאים החרדים, הייתה מחלוקת הרבה מאוד זמן אם להגיב לליברמן או לא להגיב לו. האם לשתוק ולהגיד טוב, אם נגיב לו רק נגביר אותו, ניתן לו תשומת לב, או שבאמת להגיב לו ופעם אחת לענות לו, ואתה תמיד אמרת שאסור לשתוק.
כן, אבל גם אמרתי... וגם אמרתי שאסור להשתוק, אבל אסור לפגוע ברוסים. אסור לפגוע בציבור הרוסי. והם לא הבינו את זה, החברים שלי, שאפשר גם להגיב לו בכל התוקף, ולא לשתוק, וגם לא להגביר את כוחו. וזה חוכמת, חוכמת ההמונים, זה חוכמת התעמולה. ואני משמח שעכשיו עשו את זה, ואני רוצה שכל אחד יעשה את זה. כי בנפשנו הדבר, הסתה של ליברמן הרי לא מזיקה רק לבחירות. לבחירות הוא יקבל את המנדטים שלו. ההסתה שלו יוצרת דה-לגיטימציה. הוא צועק ממשלה בלי חרדים. תראה, היום אומרים שאסור לעשות ממשלה עם המשותפת, נכון? כמעט קונצנזוס בציבור, ואפילו גנץ עכשיו מתפתל בעניין השותפות עם הרשימה המשותפת. ליברמן תכנן ורצה כבר שנה שלמה שתהיה ממשלה בלי חרדים. לא משנה איזה ממשלה, רק
כותרת,
בלי חרדים.
כותרת
לא?
מהערב, כותרת ראשית בגלובס, הרב אייכלר, ציטוט של חבר הכנסת עודד פורר מישראל ביתנו, כי זה לא רק ליברמן, זה כל מי שהולך אחריו. הכותרת אומרת כך, בכל סעיפי התקציב יש קיצוץ, רק הישיבות קיבלו מקדמה ולא ירגישו בו.
כן.
כשאין למדינה תקציב, כל תוספת דורשת אישור חריג.
למה זה תעמולה אנטישמית? כי עודד פורר יודע שהישיבות מקבלים עשירית ממה שהאוניברסיטאות מקבלות. הוא יודע שהתקציבים של האוניברסיטאות והחינוך החילוני נמצאים בבסיס התקציב, והישיבות לא, כי הוא חבר ועדת הכספים. ועל התוספת שהוא מדבר, זה לתת, לעזור לישיבות לשרוד בשעה שאין תקציב ואין להם שום בסיס בתקציב. והוא יודע את זה, ומסיט את ההמונים שלא יודעים את זה, ולכן זאת אנטישמיות. ולכן צריך להאשים אותם באנטישמיות בכל תוקף. ובאמת להתייחס אליהם כאנטישמים.
טוב, אני רוצה להתייחס לעוד שורה של דברים אחרים, כי לא רק ליברמן כאן בעניין. נתניהו, כדי שהוא יהיה ראש ממשלה, או שלא נהיה שוב בבחירות פעם רביעית, כי כנראה לפי הסקרים זה מה שהולך להיות, שום דבר אמיתי לא הולך להשתנות, הוא צריך להביא עוד איזה 4-5 מנדטים חדשים, זה עוד הרבה מאוד אנשים. וקשה לראות איך זה קורה. עוד פעם, הכל יכול להיות. אבל קשה לראות...
לנתניהו?
כן?
לפי הטמפרמנט שהוא עובד עכשיו, אני הרי לא אדם אופטימי במיוחד, אבל נראה לי שאם הוא יעבוד ככה, עוד 3 שבועות הוא יכול לחולל מהפך ביבי נתניהו, בגלל עסקת המאה שהוא הצליח להביא מארצות הברית, בגלל שהוא מזהיר שגנץ לא יכול להקים ממשלה בלי טיבי, ונראה לי שזה עובד, אני לא סוקר, אני אף פעם לא האמנתי גם בסקרים, ולכן אני לא אעשה סקרים. אבל נראה לי שאם הוא יעבוד ככה, הוא יכול להגיע ל-61.
אתה חושב שיש אנשים בארץ שבאמת, שלא באו להצביע בבחירות הקודמות, ועכשיו זה ממש מעניין אותם, תוכנית המאה, ושגנץ הולך להקים ממשלה, לא איבדנו את זה כי אנחנו כבר בפעם שלישית?
לא, אני חושב שהציבור החלש ביותר בבחירות הקודמות לא היה ש"ס ולא יהדות התורה, אלא דווקא הליכוד. הליכוד איבד במאוזים שלו, כולם אומרים את זה, מאות אלפי קולות, שאנשים או שהם לא הצביעו או שהצביעו לכחול לבן. יכול להיות שבימין הרך, מה שנקרא, אם ביבי נתניהו יביא להם את ההישג ההיסטורי הזה, שאמריקה מכירה אחרי 52 שנות כיבוש בהתנחלויות וביהודה ושומרון ובקעת הירדן לריבונות ישראלית, אני חושב שכל בר דעת יבין שגנץ לא יוכל לבצע את זה, ורק ביבי יוכל לבצע את זה. ולכן נראה לי שאותם אנשים אדישים בליכוד, שאף אחד לא הגיע אליהם אגב בפעם הקודמת, כי הוא איבד את כל השטח, כל מה ששס כן עשה הוא לא עשה, נראה לי שעכשיו הוא רץ מדם ועד באר שבע, מבית שען ועד לוד. אתה עוקב אחריו? כן. קשה כבר לעקוב אחרי היהודי בין ה-70 הזה שרץ.
טוב, זה נכון, זה נכון. יש שמועות שנתניהו פנה אליכם באמצעות כל מיני שליחים כדי שתנסו להוריד את עוצמה יהודית מהעץ, כי בסוף מצביע עוצמה יהודית זה אנשים שומרי תורה ומצוות, קהל ימני שיכול ליצור איזשהו חיבור עם יהדות התורה. א', האם זה נכון? וב', האם זה נכון לעשות את זה?
קודם כל זה לא נכון לעשות את זה, כי אף אחד לא יריד את בן גביר, כי בן גביר רוצה, לא משנה לו כמה קולות הוא יקבל, גם אם הוא ייכנס או לא ייכנס, הוא צריך להוכיח שהוא בשטח, והציבור שלו, הגרעין הקשה שלו, רוצה להוכיח את הכוח שלו בתוך הציונות הדתית, ולכן רק נאיבי יחשוב שהוא יסיר את מועמדותו. דבר שני, אין לי שום מושג שמישהו פנה אלינו, כי אנחנו אין לנו שום השפעה על בן גביר שיוריד את מועמדותו, זה פשוט wishful thinking. מה שאנחנו כן מצפים, שאנשים חכמים שלא רוצים לפגוע בימין, לא רוצים לפגוע בתורה, לא יזרקו לפח הזבל את הקול שלהם, ואם הם לא, אם הם מצביעים בשביל עצמה היהודית, זה בדיוק כמו שהם לא הצביעו כלל, שהם נמנעים, ואנחנו צועקים כל הזמן שהנמנעים הם שותפים פעילים בכוחות השמאל שיכלו להשתלט על עם ישראל, וכשאני אומר כוחות השמאל הם קוראים בבחינה הדתית, כל התנועות האלה שמתחלקים בקולות של הנמנעים, הם מתחזקים על ידי זה שאנשים נמנעים, ולכן אנחנו צריכים לפנות אל המצביעים של עוצמה היהודית ולהגיד להם, אל תהיו טיפשים ואל תתפתו לחשוב מה שחשבתם פעם קודמת שעוד תותו אתם עוברים, ותדע לך שחברות הסקרים עשו פשע ליהדות החרדית ולימין, כשהם אמרו פעם קודמת שעוצמה היהודית עומדת לעבור. הם עשו את זה בדווקא, כדי שאנשים ייכנסו למלכודת ויצביעו למפלגה שאין לה סיכוי. ואני מאוד מעריך את איתמר בן גביר, לא פחות מאשר כל אחד מהחברים בימינה, והייתי מאוד רוצה שהוא יצליח, אבל אני יודע שהוא לא יכול לעבור, ואם המצביעים שלו יבינו שלא ייתנו לו 84 אלף קולות שיזיקו לממשלת הימין, אלא שלא יצביעו בשבילו, אלא אנשים שרוצים בדווקא, גם אם הוא לא ייכנס, אליהם אני לא פונה, כי יש להם דעה ואני מכבד את דעתם. אבל אלה שהולכים להצביע לאיתמר, כי הם חושבים שהוא יעבור, אני אומר להם, רבותיי, יש לנו קצת ניסיון, הוא לא יעבור. לא רק הוא לא יעבור, אף אחד לא היה עובר במצבו. ולמרות שהוא צודק שעשו לו פשע גדול מאוד בימינה, בציונות הדתית. עוול גדול מאוד עשו לו. אבל עוול לאדם אחד לא יכול להיות עונש לעם ישראל כולו.
חבר הכנסת הרב ישראל אייכלר, תודה רבה לך.
תודה רבה.
ערב טוב. עכשיו אנחנו אל ימינה, חברת הכנסת עידית סילמן, שלום וערב טוב.
ערב טוב.
קמפיין ימינה נפתח הערב בכפר המכבייה, ושם גם נפתלי בנט, לפחות לפי הפרומוים הקדימונים לאירוע הזה, אומר שהוא עומד לחשוף כל מיני נתונים או דברים חדשים וכולי. ואנחנו עדיין ככה כציבור שצופה מן הצד, וקהל רב שאולי מזדהה מבחינת עמדות פוליטיות עם המסרים של ימינה, מתקשה להבין מי זאת המפלגה הזו. אולי זאת המפדל הישנה של פעם, הציונות הדתית, במיטבה ועם כל הכבוד הראוי, ויש כבוד, זאת המפלגה. אולי זה הימין החדש, מפלגה שבכלל פונה לקהל חילוני, ימני, מסורתי כזה או אחר. אולי זה קהל חרדלי, כזה שהוא שומר תורה ומצוות באדיקות, כי הרב רפי פרץ והשר סמוטריץ' מייצדגים אותו. התבלבלנו קצת.
אז אני חושבת שאמרת יפה, ודי סיכמת את כל מה שרציתי להגיד. אנחנו גם וגם וגם וגם, בסופו של דבר אתה יכול למצוא את כל מה שציינת בתוך המפלגה שלנו. זו מפלגה של ימין אידיאולוגי וציונות דתית, ואנחנו יודעים שבתוך הימין האידיאולוגי והציונות הדתית, יש בדיוק את התמהיל הזה שדיברת עליו. באמת, יש גם אנשים חילוניים בתוך המפלגה שלנו, יש גם את הדתיים היותר ליברליים, יש את הסגנון היותר חרדלי, וכל זה מרכיב באמת את אותה מפלגה של ציונות דתית וימין אידיאולוגי, שאנחנו מאוד גאים
בה. אבל אז נוצרת בעיה חדשה, אם זה גם וגם וגם. המצביע שואל את עצמו, רגע, אז אולי חלקים מימינה בכלל לחויים גנץ? אולי חלקים מימינה יעשו משהו שהוא נגד השבת הקדושה? אולי חלקים מימינה...
אני באמת לא מצליחה להבין למה לומר את האמירות האלה שאנחנו נלך עם גנץ. הרי בסופו של דבר, המפלגה וגם ימינה בפעם הקודמת, וגם... בסבב הראשון, שני סבבים אחרונים, הוכחנו את הנאמנות לגוש. הרי פיזרנו כנסת בגלל באמת אמת אידיאולוגית שנצמדנו אליה, בגלל שאנחנו חושבים...
אז אני אגיד לך למה אנשים חושבים שתלכו עם כחול לבן, את שואלת למה?
אין שום סיבה, וגם בנט אמר את זה בעצמו.
כן, אבל בנט הוא השר היחיד... בנט הוא השר היחיד שאת צריך לקבל את תיק הביטחון לצורך תחזוק. יש כל כך הרבה מפלגות בגוש וכל כך הרבה אנשים... ונתניהו לא ראה לנכון לתחזק אף אחד, כי כולם אמרו שהם עם הימין, אבל את בנט היה צריך לתחזק.
לא, ככל הנראה נתנו למי שמגיע. אני מזכירה לך שבנט כבר לפני שנה דרש את התיק הזה, הוא קיבל אותו עכשיו.
אבל אז הוא לא עבר את אחוז החסימה.
אגב, הוא גם עושה עבודה טובה, הוא ביקש את זה באמת עוד לפני הפיצול, הוא עושה היום עבודה טובה. אנחנו הוכחנו את הנאמנות לגוש, אין שום סיבה לבוא ולהגיד שאנחנו נשב עם גנץ, אנחנו יודעים מה מונח לפתחנו. במיוחד שגנץ, אנחנו רואים שבהחלט זה לא ימין, הוא אפילו לא הביע איזושהי מילה על זה שאולמרט, שהוא קרוב אליו וגם תמך בו, והוא גם עובד איתו בצורה כזאת או אחרת, ישב אתמול עם אבו מאזן ודיבר על התוכנית של טראמפ, והוא לא הביע אי אמון בדבר הזה, ואנחנו יודעים שבהחלט יש כאן סכנה שעורבת לנו, שהתוכנית הזאת, שיש בה הזדמנות מאוד גדולה להחלת ריבונות, בסוף תהיה פספוס אחד גדול. אנחנו היחידים שבאים ואומרים, שאנחנו נדאג לזה שתוכל ריבונות. אנחנו נדאג לזה שהימין לא ייתן שתוקם כאן מדינת טרור פלסטינית שבירתה ירושלים. ולכן אין שום סיבה שאנחנו גם נלך עם גנץ ביום שאחרי הבחירות, שזה לגמרי לא האידיאולוגיה. זה אנשים שפינו ועקרו יישובים מבתיהם, זאת אומרת שמדברים על זה, יאיר לפיד שמדבר על פינוי יהודים מבתיהם, אנשים שלא תומכים בישיבות, אין שום סיבה שנלך איתם.
אז למה נתניהו לא משוכנע בכל מה שאת אומרת?
אני בהחלט חושבת שאין שום סיבה לא להביא את הקולות האלה ממפלגות אחרות, שכמו של ליברמן, כמו כחול לבן, שבאמת אולי יש שם כמה עלי טענה בהצטלה של ימין, אבל הם לא מפלגות של ימין, ויש מצביעי ימין שמצביעים למפלגות האלה. הרי ליברמן פעמיים לא נכנס לממשלה כשהייתה לו אפשרות להקים ממשלת ימין. אז כל מצביעי הימין האידיאולוגי, גם הציונות הדתית, אין שום סיבה באמת לראות בתוך אותו נגמש ובתוך אותו גוש. אנחנו הרי רוצים להקים ממשלה של 61, וצריך להביא את הקולות ממקום אחר, בוודאי מבחוץ.
כלומר, אתה מורידה פה בכלל את הספק שיש לאנשים שנפתלי בנט או אחרים יעשו שוב את אותו מעשה שהם עשו אז, כשהקימו ממשלה עם יש עתיד בשעתו. ובכל מקרה
אני חושבת בוודאי שלא, גם נפתלי בנט התבטא בזה, וגם הילד, כולנו אומרים חד משמעית שאנחנו לא נלך עם גנץ, אנחנו לא ניתן להזדמנות המאה להתפספס ולהיות איזשהו פספוס המאה. אנחנו נדרוש החלת ריבונות. צר לנו שזה לא קורה עכשיו ומיידית, אבל אנחנו נהיה כאן ונדאג שאחרי הקמת הממשלה, ותהיה כאן בעזרת השם ממשלת ימין, תוכל ריבונות.
טוב, עוד שאלה אחת מעניינת, כי עוד פעם, בהמשך לדברים שלך, שהמפלגה היא גם וגם וגם, יש לכם חופש הצבעה בנושא דת ומדינה, אנחנו שומעים את זה מכל חברי הכנסת או מועמדים של המפלגה, יהיה חופש הצבעה בנושאים נוספים, חוץ מענייני דת ומדינה?
מוקדם מדי לדבר על זה, אנחנו כביכול מפלגה, ואנחנו נשמור על הנושא הזה של רשימה של סיעה ביחד, זו השאיפה. ליום שאחרי הבחירות. בסוף הציונות הדתית והימין האידיאולוגי צריכים בית אחד, בית ראוי, בית שייצג אותו. זוהי השאיפה שלנו.
לא כולם ראויים בבית הזה. יש אנשים שלמרות שהסכימו איתם, סיכמו איתם דברים, נשארו בחוץ.
תראה, אני לא נכנסת במסע ומתן, בוודאי.
כן, לא, אני יודע, אני נכנסתי לזה.
כן, מסע ומתן זה דבר שהוא קשה. אנחנו לא ידענו איך זה ייגמר. כרגע אנחנו מסתכלים על הרשימה, אני חושבת שזה אחת הרשימות הכי טובות שהציונות הדתית באמת הניחה על השולחן, והימין האידיאולוגי, ובאים כרגע...
במה הרשימה הזאת שונה מכל הרשימות שהיו עד עכשיו?
אני חושבת שהיא מאוד מגוונת. אני חושבת שבהחלט יש בה, כמו שציינת בהתחלה, את הצד, את האנשים...
היה את זה בבית היהודי שאנחנו מכירים כבר כמעט עשור.
נכון, אני חושבת שזה אנשים פירות. בסופו של דבר צריך לזכור, שבעבר לא היינו על ההגה כמו היום. לפני 8 שנים, שבאמת דיברנו, אגב, אז כשנפתלי בנט והילד שקד דיברו על ריבונות, אז איפשהו הייתה מילה גסה, היום ממשל טראמפ מביא ריבונות ומבין שזה נחוץ ונכון. בעבר אולי היה לנו שר מדע וחלל, היום אנחנו מדברים במושגים של שר ביטחון, שרת משפטים, שר תחבורה, שר חינוך. אני חושבת שהציונות הדתית והימין האידיאולוגי של ימינה הראו שהם יודעים להיות על ההגה, שהם יודעים להוביל. אנחנו כבר לא אותם ילדי כפות של פעם, שיכלו לשים אותנו בצד, שיכלו לגרש אותנו מגוש קטיף ולא תהיה לנו אמירה. לא, אנחנו נמצאים על ההגה, אנחנו באנו להוביל, ובעזרת השם אנחנו גם נשאר שם.
חברת הכנסת עדית סילמן, מועמדת ימינה, תודה רבה.
בבקשה.
ערב טוב, אנחנו יוצאים לפרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
בעל עסק, הלקוחות שלך מחפשים אותך כל יום, גם בגוגל. אל תיתן להם ללכת לאיבוד.
שלום, כאן אילן מקידום פלוס. אני מזמין אותך לצלצל אלינו לשיחה עם אחד מיועצי הקידום שלנו לבניית אסטרטגיית קידום באינטרנט, שתזרים אליך הרבה לקוחות, ללא עלות ובלי התחייבות. חייג עכשיו, 072-2230-530, 072-2230-530.
בקידום פלוס בני ברק עם ניסיון של אלפי לקוחות, יודעים בדיוק מה אתה צריך בכדי לקדם את העסק שלך. חייג עכשיו לשיחה עם יועץ ללא עלות, 072-22-30-530.
מבצע מטורף ברשת בגדי הילדים לידר. כל קולקציית החורף מ-10 שקלים ועד 30 שקלים בלבד. שמעתם טוב? מ-10 עד 30 שקלים בלבד. כפוף לתקנון. לידר, גם המחיר מתלבש יופי.
פסח, במלון קטש בטיביליסי שבגיאורגיה. גלת כשר למהדרין, מגוון טיולים ואטרקציות לכל המשפחה. חייגו, כוכבית 6275.
מהפכה בשירותים הבנקאיים. בשילם דיגידל תוכלו לבצע המרות מתח, העברות בנקאיות, הפקדה ומשיכת מזומנים לכל הבנקים, 24 שעות וללא עמלות מיותרות. שילם דיגידל, שומרים על הכסף שלך. בני ברק, כהנמן 110, הרב שח 5 מול בית הכנסת איצקוביץ', ירושלים חפץ חיים 13 מול זיכרון מוישה, במתחם התחנה הראשונה דוד רמז 4, בבית שמש נחל ניצנים 16 ובקניון האימי צמוד לאושר עד.
כך נשמע שואב אבק בחדר הסמוך עם דלת רגילה. וכך נשמע שואב אבק בחדר הסמוך עם דלת של חמדיה. הדלת השקטה של חמדיה מבודדת מרעשים פי שניים מדלתות הפנים של המתחרה שנבדק, כי דלת שקטה יותר היא דלת טובה יותר.
דלתות חמדיה, תתקדמו, דלתות חמדיה.
מהדלתות שנבדקו ינואר 2019.
ציפורי קלאס, ציפורי
רשת מלונות ציפורי קלאס המהדרין מזמינה אתכם ליהנות ממגוון של עולמות במלונות בטבריה ובחפץ חיים. לחוויית נופש מלכותית מפנקת ומהודרת, חייגו, כוכבית 3044, כוכבית 3044.
ציפורי קלאס, ציפורי קלאס, ליהנות מכל העולמות, ציפורי קלאס.
יש לכם שאלות בהלכה, הרהורים או עניין לא פתור? מה השאלה? חייגו לקו הליכות בית מרן, כוכבית 5293, הזמין עבורכם 24 שעות ביממה, ומקבלים מענה מיידי מאחד מרבני קו הליכות בית מרן, שיקבל את שיחתכם באופן אישי בכל זמן שתרצו. אז מה השאלה? חייגו כוכבית 5293, שלוחה אחת.
יש מצב
שיושבים יחד עם קפה טורקי, כל אחד מצטרף למעצר. קפה טורקי אליט. יש מעצר. תתעוררו.
מנגו אננס, בטעם שלכם, אפרסק וענבים להשתבח בהם.
אפרסק עסיסי, מנגו טעים, תפוח מתקתק וגם ענבים. פריגת צלול, משקאות פרי משובחים עם 19 קלוריות בלבד. להשתבח בהם.
ביום יום עוד בחג נהנים עד הגג המשקאות.
חורף בריא במופתה, ב-17 בפברואר, כ"ב בשבט, אל תמתין אפילו יום אחד. בוא להקל על דלקת הפרקים, קושי בהליכה, סוכר ולחץ דם, עכשיו במחיר מיוחד. חייגו ל-03-9641-555, 03-9641-555.
ביום רביעי, ב-11 בלילה.
הרבי כל כך כעס, לקח פתק גדול וכתב על זה, זהירות, אני כלב נושך, ואמר לתלמיד לענוד את זה על צווארו במשך כל היום.
קירות שקופים, עם הרב אברהם ברזילאי, בסדרת תוכניות חדשה על סוגיות ושאלות בהלכה ובחינוך, בהשתתפות מורי הוראה. יום רביעי, ב-11 בלילה, כאן בכל חי.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית. אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עם חבר הכנסת יזהר שי מכחול לבן, שלום וערב טוב לך.
ערב טוב אבי, לך ולמאזינים.
שאתה רואה ראש ממשלה לשעבר, שהיום לא נושא בשום תפקיד, נפגש עם יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן, אחרי תוכנית המאה, אחרי מאמצים של ארצות הברית להביא לישראל את כל מה שהיא מנסה להביא, מה אתה חושב? זה טוב? זה רע? להגיב? להתייחס? מה?
בעיקר לא רלוונטי, תמונה מציירת של ראש ממשלת ישראל לשעבר, שהולך ועושה, מקדם עניינים בשם עצמו, ברור שהוא לא מקדם בשם אף אחד, ולא ברור מה כוונתו ולמה הוא עושה את זה, לכן אני גם מעדיף לא להתעסק בו.
לא, אבל אתם לא רק פוליטיקאים, כאנשים בעלי עמדה מאוד ברורה לכל אחד מאנשי כחול לבן, לא שווה אמירה ציבורית בעניין הזה? רק לא מתייחסים?
אנחנו בעד תוכנית טראמפ כפי שהיא הוצגה, לא רק לנו אלא לפני כל העולם, היא תוכנית מצוינת שכוללת מרכיבים חשובים ביותר לביטחון ישראל ולעתיד עם ישראל כאן בארצו. אנחנו נעשה ככל שנוכל, כמו שהתחייבנו, כדי לקדם את התוכנית הזו על מרכיבי השונים.
אז אתם צריכים אולמרט, אולי.
כל מרכיבות שאולמרט היא לא רלוונטית.
לא, אבל לא, יש שמועות לא בציבור שאולמרט יועץ של גנץ, מקורב לגנץ, נשלח על ידו. אתה יודע, רק בשביל השמועות, לפעמים הכחשה אחת, אמירה אחת, עושה סדר.
אז הנה אני אומר לך, אין לנו קשר במסגרת התעמולה השקרית, המכפישה והמסיטה של נתניהו, אולמרט הוא עוד כלי משחק על הכלי של, או על שולחן המשחקים הזה, ולכן אין לנו קשר, לא הייתה לנו נגיעה לעניין הזה, וגם לא תהיה לנו, אנחנו נטפל בתוכנית המאה כמו שצריך, כמו שהתחייבנו, ממשלת כחול לבן בראשותו של בני גנץ, תקדם את התוכנית הזו, כי היא תוכנית טובה וחשובה לכולנו.
אוקיי, בואו נדבר רגע על עוד כמה נושאים שהרבה קצת יותר חשובים ממה שאולמרט עשה, למשל הרשימה השחורה הזו של האום, שמשפיעה על הרבה חברות ישראליות, אגב גם בינלאומיות, והאום כמובן עושה את זה לא כי הוא דואג כאן לפלסטינים, אלא זאת התגובה שלו אולי לתוכנית המאה, נכון?
כן, זאת עוד דוגמה לחד צדדיות ולצביעות של המדינות השונות שמצביעות באום כבר שנים רבות כנגד כל ההיגיון ובטח כנגד כל דבר שקשור במדינת ישראל או בעם ישראל במדינת ישראל. צריך לגנות את ההחלטה הזו, היא החלטה מבישה, היא החלטה חמורה, יש בה שמץ של גזענות אפילו, ואנחנו כמובן נפעל בכל הכלים האפשריים כדי למחוק את החרפה הזו, כמו הרבה החלטות מגונות אחרות של הארגון הזה, וחבל שהיא בכלל הועמדה למבחן, זה שוב, זה החלטה שאנחנו כמובן נעבוד עם כל הגורמים הרלוונטיים כדי להכיר אותה מתוכן, אבל אפילו במובן הדקלרטיבי היא חמורה ומגונה לחלוטין.
אם אנחנו ככה בשיחת עברות, וככה אמרת דברים מאוד ברורים לגבי אולמרט, ומאחר וכחול לבן מורכבת מכמה סיעות ודעות שונות, תעשה לנו סדר אחת ולתמיד על השמועות או הפצת הדברים של הליכוד, גם ראש הממשלה מצייץ ואומר דברים ברוח הדברים הללו, שאתם תישענו על הרשימה המשותפת מבחוץ, וכך תרכיבו ממשלה, הם לא יתמכו בכם, מספיק שימנעו בהצבעות אמון שונות, וכך יהיה לכם רוב, בתמורה תיתנו להם כמה תופינים. כן, לא, זה בסדר, זה לא בסדר, הכי לגיטימי, רק תגיד מה דעתך.
שני דברים, האחד הוא לא נשענו בעבר ולא נשען בעתיד, לא עשינו הסכם ולא נעשה, רשימה משותפת תחליט מה שהיא רוצה להחליט וזה לא מענייננו, אנחנו נרכיב ממשלה שמורכבת ממפלגות שמכירות ביותה של מדינת ישראל הבית היהודי של העם כן. כאן בישראל,
אז אני רוצה
דמוקרטי
לחדד.
ושוויוני, ואני אחדד עוד, כל המסע הנוכחי של נתניהו, וראיתי היום תמונות בתל אביב שהליכוד השקיע בהן מיליונים, זה חלק ממסע הכפשה גזעני של נתניהו, קודם כל כנגד הציבור הערבי בישראל, דבר שני הוא מנסה לקשור אותנו לזה, לא יעזור לו ראש ממשלת ישראל, וגם שמעתי אותו קודם בתחנה אחרת, פופולרית למדי משקר, במצח נחושה על הסכמים ועל דברים שהוא מנע במו ידע וכל מיני קשקושים, שקר לא היה ולא יהיה, ובנוסף לזה, צריך להתבייש, כולנו צריכים להתבייש, שראש ממשלת ישראל משתמש בציבור רחב במדינת ישראל, 20% מהציבור הזה, באופן גזעני, באופן מסית.
אתה אומר את אותם דברים גם על ליברמן, שעושה את אותו דבר לחרדים?
כל מי שיוצא כנגד ציבור שלם במדינת ישראל, וכולל אותו במקשה אחת של איזה שהם מאפיינים כאלה ואחרים, עושה עוול ועושה את הדבר הלא נכון.
אבל אם ליברמן כן תשבו בממשלה, למרות הדברים האלה, ואם נתניהו לא.
סליחה, קודם כל, המפלגות החרדיות הודיעו שוב ושוב שהם ישבו עם ליברמן, אז אל תרשים אותנו, החרדים מוכנים לשבת עם ליברמן אחרי כל מה שהוא אמר, ואם אחר
לא,
בבוקר...
כבר לא,
אני לא חושב שזה נכון, אם אחר בבוקר נתניהו יבוא ויגיד, בואו, אנחנו עושים ממשלה עם ליברמן, ואם ליברמן יסכים, המפלגות החרדיות, אתה יודע את זה כמוני, אבי, ישבו איתו. אז בואו, אל תטיפו לנו מוסר על ליברמן והדברים אחרים, כי החרדים הם הראשונים שצריכים להודיע כבלם ועדה. הם עושים את זה בחצאי פה, בהרכנת עיניים, בהשפלת ראש, וזה לא נכון. כולנו יודעים שהם מוכנים היום, אחרי הכל, לשבת עם ליברמן. ושאמרתי כל זאת, אני חוזר לנתניהו. הוא ראש הממשלה ולא ליברמן, הוא ראש ממשלה שמסית ומפלג ומשתבש בציבור הערבי בישראל באופן גזעני.
אז אני רק לסגור את הנושא הזה לפני שעוברים לעניין הבא, לחדד את הדברים. כלומר, הרשימה המשותפת ודאי לא תהיה חלק הממשלה שלכם, אתה אומר כי אתם תקימו ממשלה עם מפלגות ציוניות, זה הבנו. אם היא תתמוך לכם בחוץ, אתה אומר שתעשה מה שהיא רוצה. ופה באה השאלה. האם הרשימה המשותפת תבוא ותאמר לכם, אנחנו נשאר באופוזיציה, לא איתכם. אבל אנחנו רוצים תקציב א', ב', ג', תפקיד ד', ה', ו', בתמורה, נימנע בהצבעות אמון. האם תיתנו להם את מה שהם רוצים, כדי לקבל את ההימנעות שלהם בהצבעות?
ממשלת כחול לבן לא תישען...
יזהר שי?
באותה נשימה, כן, את יכול להקליט את הדברים, הם בתוך מקלטים. באותה נשימה אני אגיד שאנחנו ננהג... לאינטרסים של הציבור הערבי בישראל, לכן נממן תשתיות וחינוך ושוויון הזדמנויות וכל מה שצריך. אנחנו חושבים שהציבור הזה ראוי והטיפול המערכתי הנכון במדינת ישראל, ואנחנו נדאג לו. אני מניח שאם הם יצביעו בהצבעות כאלה ואחרות בעדנו, כמו שהם יצביעו עם הליכוד בעבר ועם אחרים, ומתוך האינטרסים שלהם, דאגה לציבור ששולח אותם לכנסת.
תגיד, למה הזמנתם את שר הביטחון בנט לתת תשובות בנושא הביטחוני ברצועת עזה, וכשהוא בא אתם יוצאים מהמליאה?
לא הזמנו את בנט, הזמנו דיון, אנחנו לא אלה שמזמינים, אנחנו קראנו לממשלת ישראל לדיון דחוף שלא מן המניין, בנושא כל כך חשוב למדינת ישראל כולה, והוא עוטף ישראל.
כלומר, וציפיתם שיגיע שר החקלאות?
ציפינו שיגיע ראש הממשלה שבורח מהעוטף.
לא, אבל נושא הביטחון, זה שר ביטחון.
הרגע שמעתי את נתניהו אומר שוב בתחנה אחרת שנפתלי בנט, ויש לי הרבה כבוד לבנט, אבל אני רק אשתמש במילותיו של נתניהו, מי שמחליט בביטחון זה לא בנט אלא נתניהו, כך אמר ראש הממשלה לפני כמה דקות, ואנחנו אכן מאמינים שזה אכן המצב. נתניהו גם לקח את בנט בתור הצעיר להזזל, המדיניות שממשיכה עכשיו בעזה כמו שאנחנו רואים אותה נגד עינינו, מאפשרת טילים, מאפשרת הפגזות, מאפשרת בלוני נפץ, הכל ממשיך. נתניהו לא מאפשר לבנט שום דבר, ולכן חשבנו שראוי שנתניהו יבוא וייתן דין וחשבון. הוא לא בא, הוא לא נתן, הוא ברח מהעניין הזה.
אז רגע, אז אם מדברים על נושא הביטחון, אתה יודע, המאזין...
אנחנו עשינו את הדבר הנכון.
חבר הכנסת שי, המאזין שואל את עצמו, רגע, מדברים על עזה, מדברים על מצב הביטחון, וכחול לבן מותחת ביקורת קשה על המצב הביטחוני בעוטף עזה, ואומרים, רגע, מי היה פה רמטכ"ל בכל תקופת צוק איתן? מי היה שר הביטחון בתקופת צוק איתן? מי ישב לצידו של נתניהו גם כרמטכ"ל וגם כשר ביטחון? מי התווה את מדיניות ההסדרה עם החמאס כבר לפני 5 שנים? הרבה לפני שאנחנו הגענו למערכת בחירות שלישית, כל אלו צמרת כחול לבן.
אני שמח שהעלית את זה, אבי, כי אכן בוגי אלון היה שר ביטחון, בני גנץ היה רמטכ"ל, ושניהם הביאו לשקט מוחלט ברצועת עזה במשך 3.5 שנים. 3.5 שנים שלא נפל טיל, לא נורתה מרגמה, לא היה שום בלון, כלום. שקט מוחלט. את הזמן הזה ואת האשראי האדיר הזה שנתניהו קיבל מהמערכת הביטחונית בראשותם של השניים, אלון וגנץ, את כל זה הוא בזבז והפך למה שאנחנו רואים היום, חוסר הרתעה מוחלט. ואני שמח שאלת את זה, כי שוב השניים האלה היום מובילים את מפלגת כחול לבן.
אבל הם יצאו לצוק איתן בגלל שהיינו במתקפות טילים עזויות מרצועת עזה באותה תקופה, ואז יצאו למבצע. אז האם הפתרון עכשיו, האם הפתרון לצאת למבצע כמו צוק איתן? זה הפתרון שלכם.
הפתרון הוא יהיה כמובן שונה מצוק איתן, כי צוק איתן היה נכון לעת ההיא, אבל ברור שאנחנו יודעים להביא את השקט הצבאי ביטחוני כמו שעשינו בעבר, נעשה את זה שוב. אבל ההבדל הגדול הוא ביום שאחרי, ממשלת כחול לבן בראשות בני גנץ, תייצר הסדרה שתתחיל קודם כל בהחזרת הבנים הביתה, ולאחר מכן הקלות במקומות הנכונים, הסדרים בינלאומיים תומכים, כל מה שצריך כדי להמשיך את הניצחון הצבאי המוחלט שיושג. ואין לנו שום ספק שהוא יושג, אנחנו יודעים איך לעשות את זה. העובדה היא, חזרת לשניים האלה, והם הוכיחו זאת בעבר, גנץ ויון הוכיחו שהם מביאים שקט מוחלט למדינת ישראל.
באמצעות מבצע צבאי. כלומר, אתה קורא לממשלת ישראל לצאת מבצע צבאי.
אני קורא לממשלת ישראל לייצר את ההרתעה פעם אחת ולתמיד, להפסיק את הפרס הזאת שתושבי עוטף ישראל לא ישנים בלילה, לא יעלה על הדעת שהעסק הזה יימשך ולו גם יום אחד.
אם הם מחר יוצאים למבצע צבאי, מחר, מחר בבוקר, גיוס מילואים, לא צוק איתן, אלא באמת בעידן הנוכחי, מבצע שאמור להיות, לשתק את החמאס והיכולות שלו לפגוע באזרחים ישראלים, לא יהיו אמירות שעושים את זה בגלל ערב בחירות?
אני מתפלל כמוך וכמו כל אזרחי ישראל שלא, אין שמץ של ספק אפילו שההחלטה של הקבינט המדיני-ביטחוני בעניין מבצע בעזה לא תלויה בתאריך כזה או אחר. אני סומך על כוחות הביטחון שלנו ותקשיב טוב ועל ראש ממשלת ישראל שהוא לא יערב שיקולי בחירות בשיקולים של מבצע כזה או אחר בעזה. אנחנו מתייצבים בצורה חד משמעית, לצד האינטרסים הביטחוניים של מדינת ישראל, לצד כוחות הביטחון, כל מה שיוחלט לעשות, אנחנו נעמוד לצד היקרים שלנו, החיילים שלנו, בכל דרך שצריך לעשות את זה.
על זה כולם חותמים. חבר הכנסת יזהר שי, תודה רבה.
תודה וערב טוב.
ערב טוב, פרסומת.
המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן. מיד נשוב. בכל בוקר המשפחה מעל הכל, וביום חמישי הקרוב יתארח דוד, יועץ בכיר ומומחה בטיפול בכאבים באמצעות לייזר רך מחברת ביקיור לייזר. התוכנית תעסוק בנפלאות הלייזר הרך בטיפול בכאבים. עניין משפחתי, חמישי ב-10 בבוקר, כאן בכל חי.
בעל עסק, הלקוחות שלך מחפשים אותך כל יום, גם בגוגל. אל תיתן להם ללכת לאיבוד.
שלום, כאן אילן מקידום פלוס. אני מזמין אותך לצלצל אלינו לשיחה עם אחד מיועצי הקידום שלנו לבניית אסטרטגיית קידום באינטרנט, שתזרים אליך הרבה לקוחות, ללא עלות ובלי התחייבות.
חייג עכשיו לשיחה עם יועץ ללא עלות. 072-22-30-530.
בשורה משמחת לציבור. ישיבת חצות לילה בראשות הרב דוד בר ששת שליטה מזמינה אתכם לבדיקת מזוזה הלכתית ורוחנית בחינם, ובנוסף ייעוץ והכוונה בכל תחומי החיים ללא תשלום. התקשרו עכשיו 02-57-16-104. ניתן גם להזמין את הרב לחוגי בית ולכנסים בטלפון 02-57-16-104.
שיער קצרצר או ארוך וגולש? כך או כך, אין מה להתרגש. רעמת טלטלים? שיער חלק ועדין? למי אכפת? יש אדרין.
לא משנה איזה סוג שיער יש לכם, כשמדובר בכינים, המהדרין קונים אדרין. המומחה להגנה וטיפול בכינים וביצי כינים. אדרין וואנס, משמיד כינים וביצי כינים. ואדרין פרוטקט, מונע התרבות כינים על הראש. בלי חומרי הדברה, ומתאים לשימוש מגיל חצי שנה.
איתום משפחה משיק אירוע נשי עסקי. קבלת פנים לצד בופי עשיר ודוכנים אטרקטיביים. הרצאות טד מקצועיות על ידי היזמית והמנטורית ספיר זיסמן בשיווק פורץ דרך בעידן החדש. המרצה והמאמנת רותם חג'אג' על משמעות השינוי במרחב העסקי. דוקטור נדב גולדשמיט בטיפים שיהפכו את העסק שלכם למועדף. ארוחת ערב יוקרתית לצד תוכניות אומנותיות. יום שני, כ"ב בשבט, 17 בפברואר, בשעה 6 בכתר הרימון בבני ברק. הרשמה בעיצומה 050-668-0113. עושות עסק, אירוע מעצים שיקח אותך רחוק.
אני רוצה לזכות במנוי שנתי לחבורת תרי"ג.
הלוואי שאזכה במדבקות קיר שלנו.
תאגיד המחזור אלה וחבורת תרי"ג יוצאים למשימת מחזור. אספו בקבוקי משקה גדולים, רשמו עליהם את מספר הטלפון שלכם והשלימו על כל בקבוק את המשפט חשוב למחזר כי, ואז השליחו את הבקבוקים למחזורית ותוכלו לזכות במתנות שוות.
אפשר לזכות גם בקומיקס?
20 זוכים בכל שבוע, כפוף לתקנון.
אז קדימה למחזורי!
אצלנו במשפחה, שמחות עושים רק בנאות ירושלים. זו מסורת של שמחה אמיתית, ובכל פעם הם מחדשים ומפתיעים מחדש.
אתם מוזמנים למסורת של שמחה אמיתית באולמי נאות ירושלים. חידשנו את האולם, הרחבנו את התפריט, הוספנו חנייה וכניסות נפרדות לגברים ולנשים. נאות ירושלים, חשמונאים 3 בני ברק. הכניסה ממכון מור, 03-579-2737. נאות ירושלים, שמחה אמיתית.
פסיכותרפיה, ייעוץ נישואין או הנחיית הורים? הרשמו למסלול ההכשרה החדש במרכז הישגים. לימודים מרחוק, מכל מכשיר בכל מקום ובכל זמן. 03-652-5244 03-652-5244.
הלו? שלום, זה קובי אריאלי. אני צריך טקסי בבקשה. מהבית שלי, ליש חסד, עם המתנה. 3 ימים. אבל שלח את הגדול, הבגז הגדול, שיהיה מקום. אבל מהר, מהר, יש חגיגה.
תירוף של מבצעים ביש חגיגה. רוכשים בסניפי יש באמצעות כרטיס אשראי יש ונהנים מחגיגה של הטבות, 2 ועוד 1 חינם הזול מביניהם, ועוד 10 מבצעים חסרי תקדים. יש חגיגה, עד יום חמישי י' ח' בשבט 13 בפברואר. פרטים בסניפים.
חורף בריא במופטה, ב-17 בפברואר, כ"ב בשבט, אל תמתין אפילו יום אחד. בוא להקל על דלקת הפרקים, קושי בהליכה, סוכר ולחץ דם, עכשיו במחיר מיוחד. חייגו ל-03-9641-555, 03-9641-555.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית. אבי ממרן.
עכשיו אנחנו רוצים לעבור לאיזשהו, איך נקרא לזה, סוג של פינה חדשה כזו אולי, או אמירה חדשה, זה בטוח. ואנחנו לצורך העניין שיגרנו לכאן לשידור, ונעשה זאת בעזרת השם מדי יום רביעי, את אבי רבינה, ערב טוב לך.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב, וגם ליצחק פלדמן, שלום ערב טוב יצחק, מה שלומך?
שלום, ערב טוב, דאבל אבי. בסדר, אני בסדר.
אז שמדברים...
אני אקרוא בפתח השיחה שאני שומע את עצמי כפול, ככה שהשיחה תעבור חלק, אם אפשר לשנות את זה.
רצינו שיהיה לנו עוד מאזין, בסך הכל.
כן.
טוב, זה מטופל. אנחנו מדברים על בחירות, ויש את כל הכותרות הראשיות, ומה נתניהו אמר, ומה כחול לבן ענו לו, והקמפיינים, והכל טוב ויפה, ואמירות שונות, אבל מאחורי כל הדבר הזה מתרחשים הרבה מאוד דברים מעניינים, קטנים, שלא תמיד מגיעים לכותרות, ובדיוק בשביל זה אתם כאן, וננסה ככה מדי שבוע לדוג את הנושאים המעניינים שמתרחשים מאחורי הקלעים. אז עם מה נפתח? אולי נפתח קודם כל עם מה שקורה אצלנו בציבור החרדי, ועם דגל התורה למשל, שכמובן יוצאים, כמו כל המפלגות, בקמפיינים לקראת הבחירות, וביהדות התורה הסלוגן זה יהדות או כלום, או למשל גם זכות הקיום, ראיתי שיש גם את הסיסמה הזו. ואני תמיד שואל את עצמי, מי בוחר את הסיסמאות? מה המטרה? איך זה עובד? כי למשל ששס אומרת להחזיר התורה ליושנה, זה כבר איזה 40 שנה רץ. ושבליכוד אומרים רק הליכוד יכול, זה גם איזה 30 שנה רץ. אז איך זה עובד? אתם יודעים לעזור לי בזה?
תראה, אני אנסה לעלות על השאלה הזו, למרות שזה קשה, כי עוד לא הייתי בעמדה הזו של... הצוות הסודי שיושב שם במטה ההסברה ומתווה את אותם
סיסמאות. כי אני יכול להעיד שהעבודה של אבי רבינה במקרה הזה, כן, אני פה צריך להדגיש, לא ראה בכלל. כלומר, יכול להיות שאם נותנים לך לעשות את העבודה הזו.
לא, כרגע אני מתחשוב, אני בקובע קניץ' לגמרי, לא כעיתונאי אפילו, אתה יודע, כנציג הליטאים במשדר הזה. אני אומר לך שממבט שלי, לסיסמאות של יהדות התורה בכלל ושל דגל התורה בפרט, אנחנו זוכרים סיסמאות קודמות של ברגע האמת, האחריות מחייבת, וכעת זכות הקיום, יהדות הכלום, נשמע איזשהו שחזור של סיסמאות שאיכשהו נשלפות מהמותן, כשאתה אומר לי כרגע עם בני גנץ מתקדמים, עם הליכוד, הליכוד מנצח, או אפילו שס מחזירה את רעת לנושנה, אני חושב שיש פה משהו שמדבר אל לב הבוחר, משהו אמיתי שאתה נוגע בו, אפילו או שאתה לוקח מילה אחת שהיא מילת הקסם, או שאתה לוקח אפילו את צמד המילים מטרה ליושנה, אבל ברגע שהזכרת את מרן הרב עובדיה יוסף, אני לא חושב שיש קלף מנצח מזה. אבל סיסמאות כאלה, אני לא יודע אם זה מדבר למישהו מעבר לאותם סטטוסים ברשתות החברתיות, הרי אנחנו לא רואים את זה מעבר לאותם מקומות, ואני גם לא חושב שהמסר הזה בא להביע איזה משהו פנטסטי, עוצמתי הרבה יותר גדול מזה. ואם נרד קצת לעומקם של דברים, נאמר שגם בדגל התורה ואגודת ישראל, אתה רואה שיש חילוקי דעות באשר לאותם מסרים. יש חלקים שלא אהבו את זכות הקיום, יש חלקים שלא אהבו את יהדות או כלום, אני לא רואה פה איזו הברקה גדולה. כן.
אוקיי, אבי, אבי, אני בנקודה הזו חייב להסכים איתך, תראה, יהדות או כלום, קודם כל, היה אחד ששאל אותי, תראה, מה התשובה? זאת אומרת, לא היה ברור האם יש כאן סיסמה או שאלה, זאת אומרת, שואלים אותנו או קובעים לנו. אבל יש משהו בישירות, באחד הזה, בבין העיניים, שמה לעשות על רוב הקהל, על רוב האוכלוסייה, זה כן עובד. אני דווקא הייתי לוקח את השיח הזה למה שקורה בדגל התורה, אם אתה מדבר על... אתה הסברת יפה, אמרת אגב שאתה פה מדבר עכשיו לא כעיתונאי, אלא כחובש כובע קנייץ', נכון? כליטאי. אז כן, עשית את העבודה הזו. נהדר, אגב, אחר כך אני אסיים אותך, אני אשאל אותך איך אתה, כג'ינג'י למשל, מגיב על מה שקורה איתם. אבל, לא, אבי, הוא בסדר, הוא חובש מספר רב של כובעים, והוא פרשן לעניינים שונים ומשונים, אבל אני הייתי רוצה לשאול אותך, אבי, תראה, אני ואתה חרדים עובדים, דגל התורה פונה לאחרונה מאוד מאוד חזק, לחרדים העובדים, חרדים עובדים, חרדים עובדים, אני חושב במערכת הבחירות הזו, זה החידוש אולי מבחינת דגל התורה במערכת הזו, זה דבר שהוא נורא מורכב, כי אתה מצד אחד, כשאתה מדבר עם חרדים עובדים, אז אתה בעצם מפצל אותם מהחברה הכללית החרדית, מצד שני אתה כן רוצה לחבק אותם, ולאחד אותם כיחידה אחת, ולא כחלילה משהו זה, ואני שואל את עצמי, אני רואה ערב ערב את גפני ואת מקלב, נפגשים עם חרדים עובדים, אז אני שואל, מתי הם עובדים אותם חרדים? הם נפגשים שוב, שוב, ושוב, ואתה כאילו
טוב. אתה שואל על גפני ומקלב, מתי הם עובדים, אם הם נפגשים כל כך הרבה
ומגשים כל כך הרבה שעות בשבוע. לא, 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 מה שאתה מעלה עכשיו זה בעזרת השם במערכת הבחירות הרביעית, אז אנחנו ניפגש עם הח"כים העובדים. אז נראה כמה, אז יתהפך הזה.
טוב, אז טוב, לא, בסוף החרדים כאלה כנראה עובדים בערב ובבוקר ובערב הפגישות, וחברי הכנסת ההפך, הם בבוקר קצת נחים ובערב יוצאים
אלה פגישות. אתה רואה מה תעליה.
כן.
אבל בואו נשים בצד, אנחנו מאוד אוהבים כל הזמן לדבר על המפלגות החרדיות, כי בסוף אנחנו בתוך המינו יושבים, אבל מה שבסוף בסוף בסוף מסקרן את כל אזרחי מדינת ישראל, מי יהיה ראש ממשלה פה, מי ישלוט, גנץ, ביבי.
זה תלוי אבל באדישות, לא? זה לא תלוי בערנות של הציבור?
נורא, נורא, נורא.
לא נמאס כבר פעם שלישית, עוד פעם לכולם לצאת, צו השעה, צאו להצביע, זה יעבוד הפעם?
תראה, זה נראה נורא מנומנם, עד כדי כך שאני חייב לספר פה איזה משהו מאחורי הקלעים, בעיתון, בקהילה שבו אני כותב, במערכת הבחירות הקודמות, אני הצעתי איזשהו רעיון כלל ישראלי, שיתנו לכל אזרח קלפי, במקום שנבוא כל פעם, נצא מהבית ונלך ונצביע, אז כל אחד יהיה לו קלפי בבית, כמו שיש קופת רבי מאיר בלנס.
אבל אז יצטרכו מצלמה גם בכל בית.
בסדר, הסתדרו גם עם זה. והרעיון שלי, אחר כך לקחנו אותו לצורך כתבות, זאת אומרת, הסתובבתי ברחוב עם קלפי ועשינו איזה סקרים, וזה היה נורא משעשע. וככה עשינו סדרת כתבות. עכשיו באתי לעורך הפעם, אמרתי לו, תראה, הפעם אנחנו לא יכולים לזרום עם אותו קונספט, צריך לשנות משהו, וכיוון שהרחוב נורא מנומנם, כמו שאתה, וכמו שאתה אומר, בגלל בחירות שלישיות, צריך לזכור בחלק מהמקומות בבחירות רביעיות, חמישיות, בבחירות מוניציפליות, אז אנשים מנומנמים, אז בוא נצא לרחוב עם קלפי, ממש הצלתי לעורך, עם קלפי ביד אחת אני אחזיק, ביד השנייה קרית ושמחה, ואני אבקש מהאזרחים, במה תבחרו, בזה או בזה, ואני חושב שהתשובה תהיה, מרוב האזרחים כנראה מיטה ושמחה, כי באמת לאנשים כל כך נמאס, נמאס, נמאס. אני חושב שזה ההישג הגדול, אגב, שבחירות חוזרות פעם רביעית, פעם שלישית, שכאילו בסוף בא לידי פיתוי מה זה פוליטיקה. אנחנו הרי יודעים, כל אחד משלושתנו שעוסק בפוליטיקה ומכיר את המחורי הקלעים, בסוף מדובר בגועל נפש מרוכז.
אגב, אני רוצה לומר, אתם מדברים הרבה למפלגות החרדיות שהולכות וממחזרות מסרים. אני עקבתי השבוע אחרי ראש הממשלה נתניהו, הוא ערך למעלה מ-20 כנסים, ובכל כנס אתה היית יכול לקחת את הנאום הראשון שלו ולשחזר מילה במילה מהנאום הראשון, מהמתקפות נגד בנט ושקד, מתקפות מרומזות על קשרים בינוניים.
הוא לוקח איתו גם את חברי הכנסת האתיופים לכל ה-20... כי ראיתי את זה בכמה מקומות, זה חלק מהסט?
לפחות באחד מהם, אתה רואה ממש ככה, מהצד האחד את גדי יברקן, ומהצד השני את אברהם נגוסה, הוא פשוט ככה, זה נראה מחזה חריג, ככה מנענע את ידיהם, ומריע, הנה האתיופים, אני מחזיק בידי האתיופים, האתיופים בידינו מה שנקרא, אני לא אהבתי כל כך לראות את זה, כי... זה ממש נראה שימוש ציני, אף פעם לא ראיתי את נתניהו מתנהג ככה בשנים האחרונות, בצורה כל כך מתלהבת, ואתה רואה שם איזושהי התנהגות חריגה, גם המראה שלו יהודי בן 70, מתרוצץ, קם, יושב, ממש מתנהל בהיפראקטיביות בכל הרצאה והרצאה, שהוא נותן לפחות שניים לערב, ואני חושב ש...
אבל צריך להבין שמאחורי הקלעים של הדבר הזה, כשאתה שואל את עצמך למה נתניהו בעצם חוזר על עצמו, כמו שאתה אומר, ומביא איתו את החכים האתיופיים, והוא רוצה אגב להעלות אותם, אומרים עכשיו, הוא רוצה להעלות אותם ארצה, והייתה איזה שמועה שזה גם כחלק מאיזושהי קונטרה לכחול לבן, כחול לבן מי שזוכר, עשו את התרמת איברים של, 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 של חילי טרופר, כן? חילי טרופר תרם את הכליה שלו לאדם זר, זה מעשה בערך שכולנו מצדיעים לו, ללא ספק, כחול לבן לקחו את זה קצת צעד אחד קדימה, בואו נודה על האמת, לקחו מזה, הספקו מזה קצת לקמפיין, ונראה שנתניהו רוצה להחזיר איכשהו עבר, אנחנו זוכרים כולם, אני לא יודע אם מה שאני רוצה להגיד עכשיו מותר בפוליטיק קורקט, אבל אנחנו זוכרים כולם שנושא הזה של תרומה מאתיופים היה קצת חלש. זאת אומרת, זה דבר שהפך, כן, קצת
טוב,
חלש.
טוב, בוא לא נערוס, אז נעצור כאן. יצחק פלדמן ואבי רבינה נשתמע בשבוע הבא, מצוין.
ערב מעולה.
ערב טוב לכם. אנחנו כאן חותמים את השעה הראשונה, מהדורה המרכזית, העורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני אורי כהן. מיד אחרי החדשות אנחנו חוזרים.
המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן. מיד נשוב.